דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון. ערב טוב לך, מיכל, ותודה רבה שאת איתנו.
משמחה.
אז באמת אנחנו שומעים כל כך הרבה על מדינות המפרץ, והייתי שמחה אם תעזרי לנו לעשות קצת סדר ולהרבות דעת ובינה בתחום הזה שהולך ונהיה משמעותי יותר מיום ליום. אז באופן כללי על מדינות המפרץ, אם הייתי שואלת אותך על ההתהוות שלהן ועל לאן זה צועד, אז מה היית אומרת?
קודם כל, מדינות המפרץ זו לא קטגוריה אחת. יש לנו מגוון רחב של מדינות. יש מדינות כמו סעודיה ואיחוד האמירויות, אבל יש לנו גם מדינות כמו קטר וקווייט, שהן לא אוהדות של ישראל בלשון המעטה. אז שוב, צריך לזכור שאנחנו לא מדברים על מקשה אחת, ולכן זה תלוי מדינה שבה אנחנו רוצים להתרכז. אבל בגדול אני אומר את הדבר הבא. מדינות המפרץ, בוודאי סעודיה, איחוד האמירויות, וגם קטר, לא רואות שום סיבה לא לקיים איתנו שלום, בוודאי לא יחסים רשמיים, כל עוד יש פריצה דרך משמעותית בסוגיה הפלסטינית. את זה הן אומרות מאז ומתמיד. בעצם מאז שישראל כבשה את השטחים, מדינות המפרץ, לא היה להם שום עניין ורעיון להילחם בישראל חזיתית, והן אמרו לישראל, במיוחד ביוזמות השלום, אחר כך שיצאו בשנות ה-80 ואחר כך בשנות ה-2000, אנחנו נחתום איתך על הסכם שלום, כל עוד את נותנת לפלסטינים מדינה. עכשיו מה שקרה, זה שבמהלך הרבה מאוד שנים שעברו מאז, סעודיה ואיחוד האמירויות הבינו שהמצב הוא הרבה יותר מורכב. מה זאת אומרת הוא הרבה יותר מורכב? הן רוצות לחתום על הסכם שלום עם ישראל, מכל מיני סיבות, בעיקר אויבים משותפים, אבל הן לא יכולות לעשות את זה, משום שהסוגיה הפלסטינית בעצם מעכבת אותן. עכשיו, כשהאיום האיראני הפך להיות הרבה הרבה יותר משמעותי מבעבר, וזה קורה בגלל שסעודיה בעצם יוזמת מלחמה בתימן, המלחמה הזאת מצטרפת כמובן גם מאיראן, שתומכת בחותים, ואז סעודיה הופכת להיות קורבן ישיר, ישיר, של מתקפות של החותים במימון איראן. בשלב הזה סעודיה מבינה שהיא צריכה את ישראל, היא הבינה את זה עוד קודם, אבל ביתר שאת אז, והיא לא יכולה להמשיך ולעכב את היחסים שלה עם ישראל בגלל הסוגיה הפלסטינית. מעבר לזה, מוחמד בן סלמן, כשהוא מתמנה לשלטון, וגם בשנים שאחר כך, הוא מבין שהנזק הגדול ביותר לפלסטינים נעשה לו על ידי הישראלים, על ידי ההנהגה הפלסטינית. הוא אומר את זה ממש בצורה ברורה.
אז נכון להיום, למיטב הבנתך, הרי התוכנית שלנו מהותה היא תחשבו טוב, ואני קראתי באיזשהו מקום את דעותייך באשר האם התקווה בעצם תמונה במדינות המפרץ. אז את אומרת שבמצב שהתפתח היום עם כל ההקשרים...
בואי נעשה הפרדה כרונולוגית, היא מאוד משמעותית. עד המלחמה, עד השבעה באוקטובר, היינו על דרך המלך בכל מה שקשור ליחסים רשמיים עם סעודיה. זה ממש ממש היה קרוב לזה, בעיקר דרך אגב בגלל המתנה הגדולה שארצות הברית הבטיחה לסעודיה, אם היא תחתום איתנו על הסכם שלום. מה קרה בעצם בשבעה באוקטובר? חמאס פה ניצח בגדול, במובן הזה שהוא החזיר את הסוגיה הפלסטינית למרכז השיח, לא רק מרכז השיח האזורי, אלא מרכז השיח העולמי, והיום אף מנהיג בעולם הערבי, כולל בסעודיה, לא יכול לחתום על הסכם שלום רשמי איתנו, אם אין פריצה דרך משמעותית מאוד בסוגיה הפלסטינית, כך לפחות נאמרים הדברים מגורמים רשמיים בסעודיה. האם שתסתיים המלחמה נחזור למה שהיה בספטמבר 2023? יכול להיות, אבל צריך להקשיב קשב רב למה שנאמר מבית המלוכה. במובן הזה בעצם הסוגיה הפלסטינית תחזור לעכב מאוד את היחסים בין ישראל לבין סעודיה, כי ממשלת ישראל הנוכחית לא מוכנה בכלל לשמוע על איזושהי פשרה או על איזשהו מסע ומתן עם ההנהגה הפלסטינית, מה גם שלא ברור מי זאת ההנהגה הפלסטינית. ולכן אנחנו היום מצויים במצב שבו חזרנו חזרה אחורה הרבה מאוד שנים, וספק רב עם היחסים האלה שהיו ממש בדרך ליחסים רשמיים, יחזרו לו אותו נתיב שהיה קודם. רק צריך להגיד משהו מאוד משמעותי. אם ישראל תצליח לחתום על הסכם שלום עם סעודיה, זה יהיה ההסכם החשוב ביותר בתולדות מדינת ישראל. מדוע? כי כשישראל תחתום על הסכם שלום עם סעודיה, היא תחתום עם מדינה שהיא מנהיגת העולם הערבי, היא מנהיגת העולם המוסלמי, והיא בעצם תהווה גשר או דלת שדרכה יהיו לנו יחסים לא רק רשמיים עם העולם הערבי, אלא גם עם מדינות מוסלמיות. זאת אומרת, יכולים לנו להיות לנו יחסים עם אינדונזיה, עם פקיסטן, עם מלזיה, והפוטנציאל פה הוא באמת אינסופי, לא רק ברמה הכלכלית, אלא גם ברמות אחרות, ולכן זה הסכם חשוב מעין כמוהו שישראל צריכה לדעתי לעשות הרבה מאוד כדי לאפשר את הקיום שלו.
ואם הייתי שואלת אותך על באמת ערב הסעודית, שאם יש משהו שמסתכלים ככה בפרספקטיבה של זמן, אז רואים שכוחה ומעמדה רק הולך ומתחזק עם השנים, אז אם הייתי מבקשת אותך קווים לדמותה של החברה האנושית בערב הסעודית, אז מה היית אומרת?
גם פה צריך להגיד דברים שבניגוד מוחלט להכללות. אנחנו מדברים על אוכלוסייה ענקית, על אוכלוסייה שמונה בערך 35 מיליון אנשים, 40% מהם בערך הם עובדים זרים, והאוכלוסייה בכללותה היא מאוד מאוד צעירה. 70% מהאוכלוסייה האזרחית, אזרחי המדינה, הם מתחת לגיל 35. זאת אוכלוסייה שעד בעצם המלחמה לא ידעה הרבה על הסוגיה הפלסטינית, למעט זה שזה לא בסדר שישראל כבשה את השטחים. היום אותה אוכלוסייה בדיוק ניזונה מהרבה מאוד אינפורמציה רעה ומציטה ומסיטה נגד ישראל, ולכן העבודה איתה תהיה מאוד מאוד קשה. יחד עם זאת, הדבר שהכי משך את הסעודים בישראל, ולא רק הסעודים דרך אגב, הרבה אנשים בעולם הערבי, אלה ההצלחות המזהירות שלה. זה יכולת ברמת הטכנולוגיה, ברמת הרפואה, בעובדה שמתקיימים מצעדי גאווה, בזה שישראל הכניסה לכלא נשיא, ראש ממשלה, חברי כנסת, מה שיכול להיות רק דמיוני בהקשר של מדינות ערב. זאת אומרת, ישראל, על אף כל הבעייתיות שהיא עוררה בעולם הערבי, גם יש הרבה מאוד סקרנות ועניין של העולם הערבי בה. ובמובן הזה אני חושבת שהנכון עבור ישראל זה לא להיכנס לשיח של מי אשם, מי קורבן, מי עשה ראשון, אלא פשוט להיות מאוד מאוד טובה בהרבה מאוד תחומים, וזה מה שיהפוך אותה למוקד משיכה עבור מדינות ערב. זה הכוח הגדול ביותר של ישראל. קצת, אני אתן לך ככה משפט מאוד מעניין שאמרה עיתונאית קווייטית, באחד הרעיונות ששאלו אותה, קווייט היא לא מדינה שאוהבת את ישראל, ממש לא. ושאלו אותה, תגידי, מה קרה ששינית את דעתך כלפי ישראל? עכשיו, היא עדיין חושבת שישראל צריכה לאפשר להקים מדינה פלסטינית, והיא לא נסוגה מזה. אבל היא כן חושבת שצריך לנהל יחסים רשמיים עם ישראל. ואז היא אמרה את המשפט הבא. היא אמרה, מה ששינה את דעתי ביחס לישראל, זאת ההלוויה של רבין. כשראיתי כל מנהיגי העולם, כל מנהיגי העולם מגיעים להלוויה שלו, כולל מנהיגים ערביים, הבנתי שישראל עשתה דבר שאף מדינה אחרת לא עשתה. וזה בדיוק הכוח של ישראל. והיא עוד הוסיפה ואמרה, אם היה עכשיו מת מנהיג ערבי, לא בטוח שאפילו איגרת היו שולחים אחרי מותו. וההצלחות של ישראל הן בעצם מה שהיא צריכה להתמקד בו. אם היא תמשיך בדרך הזו, היא תוכל למשוך הרבה מאוד אנשים בציבור הערבי, ולא רק את המנהיגים, אלא גם את העמים עצמם, זה יהיה הישג גדול מאוד.
ואם הייתי מבקשת אותך איזה שהם מילות עידוד או אופטימיות ביחס לעתיד?
העתיד תלוי במנהיגים. אם המנהיגים ממשיכים כל הזמן לחרחר ריב ומלחמה, אם המנהיגים מסתירים את הכשלים העמוקים שלהם בניהול מדינות הפנים וזורקים את זה כלפי אויב חיצוני, זה נכון לא רק לגבי העולם הערבי, זה נכון גם לגבי ישראל, אין עתיד. אבל אם העתיד הוא בהבנה שכל מדינה צריכה להתרכז, כל מנהיג צריך להתרכז במה הוא יכול לעשות עבור עמו, ואנחנו ראינו מה קרה למנהיגים שלא עשו עבור עמם, ראינו את זה במקרה של קדאפי, של בינאלי בתוניסיה, של מובארק במצרים, ועכשיו של אסד, יומם בשלטון יתקצר משמעותית. רק מנהיג ששם לנגד עיניו את טובת העם, כמו למשל במידה מסוימת, מוחמד בן סלמן, מנהיגים כאלה ימשכו את המזרח התיכון קדימה. מנהיגים שיגידו, אנחנו לא במחנה התנגדות, אנחנו לא שונאים הפריורית מדינה, אנחנו כן יכולים לחלוק עליה, אנחנו כן יכולים לחשוב שהיא מסוכנת במידה מסוימת בגלל המנהיג הספציפי שעומד בראשה, אבל רק מנהיגים ששמים את טובת העם לנגד עיניהם ומבינים ששיתוף הפעולה הוא הכרחי וקיומי במזרח התיכון, רק המנהיגים האלה יכולים לתת בנו תקווה. אם המנהיגות, גם בצד הישראלי וגם בצד הערבי, תישאר כפי שהיא, אני לא רואה מקום לאופטימיות.
אוקיי. דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לך.
ושפכת אור. תודה.
תודה, לילה טוב.
תודה ושבוע טוב.